צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 191, נבקר בחברה שבודקת את מבחנות ה-PCR ורואות אם אנחנו חיוביים או שליליים לקורונה, נשמע על פיתוח תרופות חכמות ואיך יוצרים את שותפי השיחוח הדיגיטליים. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לאורוצ'ס. פיתוח הליך לבדיקות קורונה עם שיפורים משמעותיים.
גם יותר זול, גם יותר אמין, ללא ספק יותר מדויק, ולא פחות חשוב, לא פחות חשוב, יותר מהיר, ועם יכולת תפוקה שהוא יותר גבוה.
נדבר על פיתוח תרופות עם מנת משכל גבוהה.
שהשתמשנו בבינה מלאכותית כדי לתכנן אותן, אבל מה שמיוחד בהם ומבדיל אותם מהתרופות שעושים בהם שימוש כיום, הוא שהתרופות שאנחנו מתכננים בעצם ננו מכונות קטנות עם תוכנית פעולה דינמית.
ועל פיתוח שותפי שיח דיגיטליים.
היום אם תבוא חברה חדשה ותחליט שהיא רוצה לעבוד בתחום הבנקאות, יש לנו מה שנקרא סטארטר פאק, איזושהי יכולת ראשונית שהם ייצאו ממנה ויהיו שם את כל המושגים הרלוונטיים לבנקאות.
דוקטור שמעון גרוס מחברת AID Genomics, שלום לך, אמרתי את השם נכון?
אמרתי את השם נכון, גם
זה אחרי פעם אחת.
וגם את השם של החברה, אז קודם כל שלום לך ושלום למאזינים.
החברה שלך, תראה, אם אני בודק מי האנשים שנהיו מבסוטים מהקורונה, נדמה שאתה ביניהם.
מבסוט לא, אבל אני מתאר לעצמי שבעלי המניות.
זהו, מנהל הבנק שלך, רציתי להגיד. אוקיי. החברה שלכם בעצם יצרה איזשהו הליך של שיפור, או בוא נגיד אפילו פיתוח בעצם, של הליך בדיקה שיהיה גם מהיר, גם אמין, וגם מדויק. אתה רוצה גם להגיד זול?
גם יותר זול, כמו שאמרת, גם יותר אמין, ללא ספק יותר מדויק, ולא פחות חשוב, לא פחות חשוב, יותר מהיר, ועם יכולת תפוקה, זאת אומרת, כמה בדיקות ביום או בשעה אנחנו מסוגלים לעשות, שהוא יותר גבוה.
כי זה קשור למהירות. זה בגלל שאם אני מנסה להבין את רקע המחקר, אז בעצם כל הדברים שמנינו היו, אבל הם היו פחות טובים או שפחות יעילים.
נכון. אנחנו צריכים להסתכל על המעבדה הרפואית, ובעיקר בקונטקסט של קורונה, ממש כעל מפעל. זה מפעל לכל דבר. זה מפעל שחומרי הגלם שלו הן דגימות שאנחנו מקבלים וצריכים לבצע את הבדיקות, והמוצר שאנחנו מייצרים זה בעצם זה תוצאות, ואנחנו נמדדים במושגים של יעילות, של מהירות. אנחנו יותר מזה, אנחנו אפילו נכנסים אם אנחנו לא מהלקוחות שלנו.
ממה התחלתם? זאת אומרת, שאלתם מה חסר, או שאלתם מה אנחנו יכולים לתרום, או שאלתם איפה לנו כדאי להתערב?
אז חברת AID Genomics למעשה קיימת כבר כ-3 שנים, ונושא הליבה שבהם אנחנו מתרכזים זה רפואה מותאמת אישית, זה גנומיקה, זה התחום של מה שנקרא Precision Oncology, בדיקות ממוקדות בעיקר בתחום הסרטן, בתחום הגנטיקה, גם בתחום המחלות הזיהומיות. חברה רב-לאומית, יש לנו שותפים אסטרטגיים במספר מדינות בעולם, ועם פרוץ המגפה, למעשה בעלי החברה, אני עוד לא הייתי אז בחברה, אבל למעשה בעלי החברה ראו שיש פה בארץ ממש מצוקה, וזה לא היה רק בארץ, זה היה בכל העולם, של להשיג ערכות בדיקה, חומרי בדיקה, מתקלים, מכשירים, ולמעשה ניצלו את הקשרים הטובים שהיו להם עם ספקים בכל רחבי העולם, בהתחלה זה היה בתור תרומה, ממש בתור תרומה למשרד הבריאות, למדינת ישראל, ולאחר מכן התחלנו לספק בצורה קבועה, ולאחר מכן גם התחלנו להפעיל מעבדה, שהיום היא המעבדה הגדולה ביותר בארץ, לבדיקות של קורונה, בדיקות PCR.
אז עוד פעם, שאלתם את עצמכם מה חסר, או שאלתם את עצמכם במה אתם יכולים לתרום, או אמרתם נלך על שניהם ביחד, או מה?
אז בהתחלה שאלנו מה חסר, איפה אנחנו יכולים לעזור, ואיפה אנחנו יכולים להשתלב. ואז התחלנו לבצע את התהליך. אבל אמרו לי, תקשיב, שימון, הקורונה זה בראש ובראשונה, זה אירוע מחשובי ולוגיסטי, יותר מאשר אירוע ביולוגי. צריך להבין את סדרי הגודל. במדינת ישראל, עד תקופת הקורונה, בכלל בעולם, מעבדות ביצעו בדיקות מולקולריות, so called, בדיקות כמו PCR וריצוף.
לא, אבל אם נניח הייתה בדיקה המונית, כמו שעושים היום, הדבר הכי גדול שאני יכול להסתכל עליו זה נניח שפעת.
נכון.
בהיקפים שלו.
אבל זה אפילו לא קרוב.
בדיוק.
זה שני סדרי גודל פחות.
כן.
היו עושים מאות ביום במעבדות אוקיי. גדולות.
כן.
פה אנחנו עושים עשרות אלפים ביום. הדבר הזה דורש... אפילו אם זה לא מה שנקרא מחקר אלא פיתוח, mm-hmm. זה דורש הרבה מאוד פיתוחים על מנת להגיע למצב שבו גם ברמה המחשובית, גם ברמה הלוגיסטית, גם ברמה הביולוגית, אנחנו נוכל להגיע, צריך לקצר את זמן הבדיקה. זמן הבדיקה זה לא רק הבדיקה עצמה ב-PCR, זה זמן ההפקה, זה הזמן של האינאקטיבציה של הנגיף על מנת שהוא לא יהיה מסוכן לצוותי המעבדה, זה זמני השינוע, אם אנחנו יכולים לקרב את המעבדות לנקודות
למה הגור? רגע, הוא יכול לצאת באיזושהי צורה מתוך המבחנה ששם הוא נכנס עם הנוזל ולסכן את העובדים?
חד משמעית, חד משמעית. לפני שעובדים, לפחות כך זה היה בעבר, לפני שהעובדים מתחילים לעבוד עם המבחנות הפתוחות למעשה, ויש פה תהליך של מיצוי של חומצות הגרעין, של ה-RNA הנגיפי, ולאחר מכן הכנת הבדיקות בשביל תהליך ה-PCR, לאחר מכן ביצוע ה-PCR, על מנת שהם יוכלו לעשות את זה, היה צריך לבצע אינאקטיבציה של הנגיף, היו עושים את זה או בחום, שמים את כל מה שמגיע מנקודות הדיגום בתנורים, או שמשתמשים בחומרים כימיים על מנת להרוג את הנגיף.
זאת אומרת, שדה המחקר שלכם, כדי אפילו לקחת מוצרי מדף ולחבר אותם ביחד, היה מכלול מעבדות הבדיקה בכל הארץ? כי בכל אחת, נדמה לי שבכל אחת, גם אם נחפש את המכנה המשותף בין כולם, אתה הרי יודע, התהליך הוא תמיד שונה.
שונה וגם דומה. אנחנו, כמו שאני אמרתי, ב-AD Genomics, אנחנו גם מעבדה מבצעת, mm-hmm. אנחנו גם ספקים, זאת אומרת, אנחנו גם יבואנים, ואנחנו גם מספקים דברים שהם פותחו אצלנו, mm-hmm. אנחנו גם מספקים מתקלים ומכשור, ואנחנו גם מספקים תוכנה. ולכן, אותם שיפורים שאנחנו הכנסנו על מנת לייעל את התהליך אצלנו במעבדה, אנחנו גם התמנו אותם בהרבה מעבדות אחרות. בין אם מדובר לדוגמה מבחנה מסוימת שהיא פרי פיתוחנו, שמייתרת את הצורך להעביר נוזל ממבחנת הדיגום למבחנה שתעבור לעבודה על אותם רובוטים שאמורים, אותם מכשירים גדולים שאמורים על מאות דגימות למצות את ה-RNA הנגיפי, אלא אפשר יהיה לעבוד ישירות בלי פחד שהמטוש יתקע שם את העבודה. דרך תוכנה שמבוססת גם על בינה מלאכותית.
רגע, יש באמצע נוזל, כלומר, הנוזל שבאמצעותו מפיקים את הדגימה.
נכון, אז גם הנוזל הזה שמכיל בעצם את הנגיף, אז אנחנו פיתחנו נוזל שהוא גם מחד גיסה.
בשביל מה אתה לוחש לחלבונים? נראה לי שזה בא משם. אני רוצה כדי שנתמקד בעשייה שלכם, איפה בתוך כל התהליך הזה יש הכי הרבה AIG Genomics? כלומר, איפה בכל תהליך הבדיקה, שאמרת מוצרי מדף, שאנחנו לוקחים מכל מיני מקומות, ואתה יודע, יש שרשרת שלמה, איפה יש הכי הרבה של החברה הזאת, כלומר, כפיתוח של החברה, בתוך כל התהליך הזה?
אז כמו שאמרתי, אנחנו...
כי אתה מדבר נגענו... על הכל כאילו, כן.
כן, כן, כן. זה, כש... מאוד חשוב לבוא ולהגיד שאנחנו ב-AD Genomics, הראייה שלנו היא לא על נקודה אחת בודדת, היא, היא למעשה על כל ה-workflow, על כל התהליך, החל משלב הדיגום, ואנחנו מעורבים גם בנקודות דיגום, דרך הנושא של השינוע, של הפקת חומצות הגרעין, של ביצוע PCR, הפיינוח של התוצאות, ובכל נקודה ונקודה אני יכול לתאר איזשהו שיפור שנעשה, בעצם פותח אצלנו, והותמע גם אצלנו, וגם במקומות אחרים.
יאללה, אז בוא ספר לי על אחד שבעיניך הוא הכי AID Genomics.
אז אני חושב שלפחות אותי אישית, אחד הפיתוחים הכי מלהיבים שנעשו אצלנו, והוא כרגע נמצא בסוג של תיקוף והרצה לפני התמאה, זאת אומרת, אתה לא תראה את זה עדיין, אבל זה משהו שאנחנו קוראים לו הקיוסק, ואני אסביר במה מדובר. למעשה, מדובר במכשיר, מכונה, שמבוססת על זיהוי ביומטרי של פנים, והתאמה ל... תעודה מזהה כלשהי. הטכנולוגיה בבסיסה הגיעה בדיוק מאותם סורקים ביומטרים שיש אותם בנדבג, שאנחנו מכירים אותם. עכשיו, אני צריך להבהיר קודם כל איזה בעיה זה בא לפתור, ואיך עשינו את זה. אז צריך להבין דבר אחד, תראה, אם אתה הולך ואתה שואל את עצמך בעידן הפרה-קורונה, בדיקות ביתיות או בדיקות לשימוש עצמי או דיגום עצמי, איפה ראינו את הדברים האלה? איפה הם?
אתה, ראינו את זה בסקרת, ראינו את זה במקומות האלה, נכון? כשאתה יודע שאתה חולי הקורוני ואתה צריך לבדוק את עצמך מדי פעם.
אז תראה, זה נורא מפתיע, אבל למעשה, אם אתה הולך לבית מרקחת, לפני שנתיים היית הולך לבית מרקחת והיית שואל איזה בדיקות לשימוש ביתי יש, אתה תראה רק 3 בדיקות. בגדול. אתה תראה בדיקה להיריון, בדיקה לביוץ, ובדיקה לסכרת, בעצם בדיקת סוכר.
אוקיי.
ונשאלת השאלה, למה זה מוגבל רק פה? והתשובה היא מורכבת, אבל יש כמובן דאגה שקודם כל, מה הפציינט יעשה עם האינפורמציה? שתיים, יש בעיה של... אוקיי, נגיד, יש לו מה לעשות עם האינפורמציה. האם הדיגום עצמו, הביצוע עצמו, כמה הוא מסובך? לא רוצים שאנשים יפתחו מעבדות בבית. אתה יודע, זה צריך להתאים לשולה מהפולה, וזה צריך להתאים לכולם.
ושלוש... מהטכניון, כן.
כן, זה... ושלוש, וזאת אולי הבעיה המרכזית והעיקרית שאיתה תמיד ניסו להתמודד, ופה אני חושב שנמצא פתרון מאוד מאוד יפה ומעניין, שהקורונה הייתה בעצם טריגר לזה.
זה מה שאתם עשיתם.
זה הנושא של האותנטיקציה. הנושא של הדיווח, ואם באמת צריך לקחת החלטה רפואית, נגיד לתת אנטיביוטיקה, להיכנס לבידוד, לא משנה מה, על סמך תוצאות הבדיקה, וזה נעשה על ידי איזשהו גורם רפואי, הגורם הרפואי צריך לדעת שבאמת הבן אדם הוא זה שביצע את הבדיקה.
אז רגע, המכשיר שלכם מערבב את כל הדברים האלה?
לא, בדיוק. אז הנקודה, אז מה זה המכשיר הזה? אז המכשיר הזה, תנסה לדמיין, בוא נתחיל כרגע בשלב הפשוט, של דיגום. היום אתה נגיד רוצה לעשות, בוא נגיד בדיקת PCR. אז אתה הולך לאיזושהי נקודה, לאיזה דרייבין או איזושהי נקודה דיגום. יש שם בן אדם שמקבל סקורת, הוא עולה כסף, הוא דוגם אותך, מכניס לך מטוש לאף, הוא עושה את כל הנושא של ההתאמות, של לקיחת הפרטים שלך, התאמה למספר הברקוד של המבחנה, הכנת המבחנה, ושליחתה לנקודה שיעשו את הבדיקה עצמה. כמובן זה עובד בשעות מסוימות ביממה, וזה דבר די מסובך מבחינה לוגיסטית, בעיקר בעיקר כשיש לך עשרות או מאות נקודות כאלה בארץ. עכשיו, תתאר לעצמך שיש לך מין בעצם מכשיר, שהוא קיוסק. בעצם יש מצד אחד, יש משהו שנראה כמו ונדינג משין, כמו מכונה לממכר ממתקים, קולה או משהו כזה.
משקר.
בדיוק, משקר. אתה מעביר שם את הכרטיס אשראי, אתה מוציא ערכת דיגום שבעצם מכילה מבחנה, מטוש וברקוד. אתה יכול להשתמש רק בה, ולידה יש מכשיר שאתה מכניס פנימה דרכון, תעודת זהות, רישיון נהיגה, בדיוק כמו בשדה התעופה, הוא סורק את הפנים שלך, הוא סורק את האורי שיש התאמה עם התעודה המזהה, הוא בודק גם, כי יש פה מצלמה ויש פה image analysis ויש פה artificial intelligence.
אתה בודק את עצמך ומכניס פנימה את המטוש?
ממש ככה, והוא מסתכל שאתה עושה את זה בצורה נכונה, לאחר מכן הוא סורק את הברקוד של המבחנה, זה אומר קבלה, והבן אדם לוקח את המבחנה, שם אותה בסקית אטומה, ומפקיד אותה בתוך המכשיר הזה. דרך אגב, אפשר להרחיב את זה גם לבדיקות מהירות. הוא יכול לראות שאתה...
זה מה שאני שואל, אז הוא אמור לקבל תשובה די מהר. תשמע, אנחנו כבר ככה על הקצה. ערכה כזאת, ואני רוצה עוד שאלה קצרה בעניין ערכה ביתית, ערכה כזאת או מערך כזה, תוך כמה זמן לדעתך יכול להתחיל לפעול?
לדעתי זה עניין של חודשים ספורים. הרעיון פה זה להפוך את ה, בוא נקרא לזה, את הבדיקה ביתית לבדיקה מוסדית. בסופו של יום המכשיר הזה גם מוציא לך תו ירוק. הוא מוציא לך, או נותן לך אישור מעבר.
הוא גם נותן את הנתונים למשרד הבריאות כדי לדעת כמה יש.
נכון מאוד. זה נקודה מאוד חשובה. כל הנושא של המוניטורינג. ומאוד חשוב, זה טכנולוגיה שכזאת ניתן יהיה להשתמש בה כמובן גם אחרי הקורונה. אם אנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים על סתם בדיקות של דלקת גרון, סטרפ A, כן? אז הבן אדם אין לו מה לעשות עם זה, הוא צריך לקבל אנטיביוטיקה מרופא, אבל אם אתה עושה את התהליך הזה, ואתה עושה אותו לדוגמה, בקניון, ליד מכונה כזאת, עם משקר שכזה, ועושים את הדיגום מהר, ישר הוא יכול להוציא לך כבר, המכשיר עצמו, יכול להוציא לך כבר מרשם בעצם לאנטיביוטיקה, במידה ואתה חיובי.
הנה מצאנו לזה שם בנקורונה, שיש בנקומט, בנקורונה, דוקטור שמעון גרוס, נאלץ להסתפק בזה. תודה רבה לך.
תודה רבה ותודה למאזינים.
שלום לפרופסור ינאי אופרן מחברת ביולוג'יק דיזיין, שלום לך.
אהלן.
החברה פועלת לייצר סוג של תרופה חדשה שמבוססת על בינה מלאכותית, למרות שאתה פחות אוהב להגדיר את זה ככה.
לא, אני מאוד אוהב להגדיר את זה ככה. אנחנו משתמשים בבינה מלאכותית כדי לתכנן תרופות.
אוקיי. אני שואל אם התרופה עצמה היא איזושהי, או איזשהו שבב שהוא, בוא נגיד, הפעולה שלה הוא כמו בינה מלאכותית.
לא, התרופות שאנחנו מתכננים, ואנחנו מתכננים אותן בעזרת מחשב, אנחנו מחשיבים אותן תרופות חכמות. לא בדיוק תרופות שמפעילות בינה מלאכותית, אלא תרופות שהשתמשנו בבינה מלאכותית כדי לתכנן אותן. אבל מה שמיוחד בהם ומבדיל אותם מהתרופות שעושים בהם שימוש כיום, הוא שהתרופות שאנחנו מתכננים בעצם ננו מכונות קטנות עם תוכנית פעולה דינמית.
כלומר, מזהה ופועל.
נכון. בניגוד לתרופות שבהם נעשה שימוש כיום, שהן תרופות שיש להן פונקציה אחת שהיא בדרך כלל להפריע לתהליכים ביולוגיים. כמעט כל התרופות שאנחנו מקבלים היום מהרופאים שלנו, הן תרופות שנועדו לחבל בתהליך ביולוגי שקשור למחלה.
לחבל במרכאות?
לא, לא במרכאות. להפריע לתהליך מסוים. אם יש, למשל...
לא, אנחנו נשים לו מרכאות, משום שהחבלה הזאת תורמת לריפוי בסופו של דבר.
היא תורמת לריפוי של החולה,
כן.
על ידי חבלה בתהליך ביולוגי שגורם למחלה.
זה מה שאנחנו רוצים.
נכון, אבל מבחינה פונקציונלית אתה אומר, אני אזהה תהליך של מחלה, למשל, הסרטן גדל, אני אפריע לו לגדול. למשל, אז אני מחבל בתהליך הביולוגי שמגדל את הסרטן. יש למישהו פטריות ברגליים, אני רוצה לחבל בתהליך של
התפתחות הפטריות, כן?
אוקיי.
יש תהליך שמוביל לתמותה של תאי מוח, אני רוצה לחבל בתהליך שמוביל לתמותה של תאי מוח.
לא, הרעיון ברור, השאלה שיכולה להישאל כאן, אבל נשים אותה בצד, זה, בגלל זה שמנו את המרכאות, זה האם לקרוא לזה חבלה מבחינת המזיק עצמו, מזיק?
אז בוא אני אגיד לך למה זה מאוד חשוב, כי כשאתה כן. מתכנן תרופה, אתה בעצם סוג של מהנדס, והמטרה שלך צריכה להיות ברורה לך.
אוקיי.
אז אתה אומר, יש תהליך X, ואני רוצה לחבל בו. מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה היא להגיד, אני לא בהכרח רוצה לחבל בתהליך המחלה, אלא אני רוצה, למשל, ליצור תהליך ביולוגי חדש שיוביל לריפוי,
רגע,
למשל.
ינאי, אבל יש קבוצת תרופות שלמה שהתפקיד שלה, שלהן הוא להפעיל את, את מערכת החיסון כדי שתפגע במחלה.
שתפגע.
שתפגע, בדיוק. עוד פעם, אתה תופס אותי על הנקודה המילולית. הבנתי, בסדר. תגיד, ההתחלה של המחקר מגיע מאיפה,
כן? דרך אגב, אני רוצה להגיד על זה נקודה, זה מאוד חשוב. אתה מדבר על התרופות האימונותרפיות.
לא רק אימונותרפיות, גם כשאתה, אתה יודע מה, גם נגד הקורונה, אתה בעצם מפעיל את מערכת החיסון כדי
שתתמודד עם המחלה. היוצא דופן לכלל שאני אמרתי שאנחנו רוצים לחבל, זה חיסונים. חיסונים זה תהליך שבו אני מעודד תהליך ביולוגי שיוביל לריפוי. או שיוביל למניעת המחלה.
בוא, אנחנו צריכים להגיע בקצה לאן, למה שאתם עושים.
נכון.
אז בוא נתקדם. אתם מתחילים את המחקר ממה? משאלת מחקר שהתכלית שלה היא להבין איך אפשר לא לגרום לנזק?
אוקיי, בוא אני אתאר לך את תהליך העבודה שלנו, כי הוא יהפוך את הדברים לדי ברורים.
אוקיי, אבל בוא תתחיל רגע משאלת המחקר. מה היא הייתה?
שאלת המחקר שהובילה ללידת החברה, שאלת המחקר שהובילה ללידת החברה הייתה האם אנחנו יכולים לתכנן מולקולות על המחשב ולהגדיר עבורם מה תהיה הפונקציה שלהם.
אוקיי.
הדרך שבה תעשיית התרופות עובדת עד היום היא בדרך של ניסוי ותהייה. אתה רוצה תרופה שתחבל באיזשהו תהליך, אתה לוקח דלי מלא מולקולות וזורק אותם אחת אחת על מבחנה שבה מתרחש התהליך שבו אתה רוצה לפגוע, ובודק איזה מולקולה פגעה בתהליך.
אני לא אתווכח איתך, רק
ככה עושים את זה עד היום.
בסדר, רק אציין שיש כבר, אתה יודע, טבלאות אקסל לכל מה שנקרא רצוף גנומי, ואז בעצם אפשר להגיד עם איזה חץ אפשר לפגוע באיזה תרופה.
לא, מה שאפשר להגיד בעזרת הרצוף הגנומי, זה איזה חלבון פעיל באיזה רקמה אצל איזה אדם.
אוקיי.
זה לא אומר לנו איך אפשר לפגוע בו.
הבנתי.
כדי לפגוע בו, מה שתעשיית התרופות עושה, זה לוקחת דלי של מיליארד מולקולות, וזורקת אותו על המבחנה, פעם, פעמיים, שלוש, אחרי מיליארד מולקולות, מצאת משהו שמפריע לתהליך, אתה עובר לשלב הבא. לא מצאת? תביא עוד דלי עם מיליארד מולקולות, ותזרוק אותן אחת אחת.
תראה, באגדה, הפתרון לקליעה למטרה היה קודם לתקוע את החץ, ואז לסמן סביבו עיגול. איך אתם עושים את זה?
נכון. מה שאנחנו עושים, אנחנו שואלים את עצמנו, האם במקום לסרוק מיליארדי מולקולות, מתוך תקווה שאחת מהן תעבוד, אנחנו יכולים לאפיין את התהליך הביולוגי שבו אנחנו רוצים להתערב.
אוקיי.
ואנחנו רוצים להתערב בו לא בהכרח על ידי פגיעה בתהליך. לפעמים אנחנו רוצים לעודד תהליכים מסוימים. לפעמים אנחנו אומרים, ברקמה הזאת החולה אני רוצה לעודד תהליך מסוים, אבל אני רוצה שהתרופה שלי ברקמה בריאה לא תעודד את התהליך הזה. אני רוצה תרופה חכמה שמגיבה לסביבה באופן דינמי, שבכל רקמה אצל כל חולה עושה משהו שונה על פי מה שצריך לעשות שם כדי להביא לריפוי.
אז כשאתה בונה שדה מחקר, אתה מבודד את הרקמה החולה את הרקמה החולה במחלה מסוימת או בפגיעה מסוימת, מתוך סך כל הרקמות שנמצאות אצל מי שמטופל?
מה שאנחנו עושים זה להשתמש בנתונים. בנתונים. אנחנו עושים את זה בדיוק על המחשב. אנחנו שואלים מה המאפיינים של הרקמה החולה, מה המאפיינים של רקמה בריאה, איזה חלבונים, איזה מולקולות, איזה מטאבוליטים פעילים ומאפיינים את הרקמה החולה, ואיזה מאפיינים את הרקמה הבריאה. ואנחנו רוצים לתכנן תרופה שתוכל למדוד בכל רגע איפה היא נמצאת? שתגיד, אני עכשיו ברקמה בריאה, אני לא עושה כלום. אני עכשיו ברקמה חולה, עכשיו אני עושה איזושהי התערבות ביולוגית.
זאת אומרת, שדה המחקר בעצם הוא מולקולת התרופה. לא המולקולה של הרקמה הבעייתית.
אנחנו לומדים את המאפיינים של הרקמה הבעייתית.
כן.
ומנסים לנבא על המחשב את ההרכב המדויק של התרופה.
שוב, ינאי, כשאתה חוקר את זה, כלומר, כדי להביא את המזור, אז אתה מסתכל על המולקולה של התרופה. אני מניח, כי אתה יודע מה יש לך שם, הרי בסופו של דבר אנחנו מכירים את המחלות, את רובן, אלא אם כן אנחנו מתמודדים עם משהו חדש. אבל אם אתה מכיר, אני חושב שבאיזשהו מקום אתה גם אמור לדעת איך להסתכל עליה, ואז את המולקולה עצמה, היא בעצם שדה המחקר שלך.
בוא, אני אתן לך דוגמה.
כן.
דוגמה שתהפוך את זה אולי לטיפה יותר ברור. בוא נדבר על כימותרפיה. בסדר? כימותרפיה זו תרופה שעובדת בשיטה הישנה. מה זה אומר? הכימותרפיה היא מולקולה שיודעת לפגוע בתהליכים של חלוקת תאים ולהרוג תאים מתחלקים. זה מה שהיא עושה, היא פוגעת בתאים מתחלקים.
אוקיי.
לכן כימותרפיה...
אלה שיצאו מאיזון.
מתחלקים.
כן, כן.
לא יצאו מאיזון. תאים מתחלקים לפעמים גם שהם באיזון מלא.
אוקיי.
התאים שלנו כל הזמן מתחלקים.
טוב.
מה שמאפיין סרטן זה שהוא מתחלק מאוד מהר והרבה. לכן כימותרפיה היא תרופה, כימותרפיה זה לא תרופה אחת, זה משפחה ענקית של תרופות, אבל זו משפחה של תרופות מאוד רעילות, יש להם תופעות לוואי מאוד קשות. למה? כי המולקולה של הכימותרפיה, מה שהיא יודעת לעשות זה לזהות תאים מתחלקים ולהרוג אותם.
אוקיי.
אז היא הורגת תאים סרטניים, אבל היא הורגת המון תאים אחרים.
בצד.
היא הורגת, היא יכולה לפגוע בכל התאים המתחלקים. Okay. כי זאת מולקולה אחת שעושה את אותו דבר בכל מקום. מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, בוא נעשה תרופה מאוד דומה לכימותרפיה. אלא שהתרופה הזאת, אם היא נמצאת, זה בעצם קומבינציה של שתי תרופות, אם היא נמצאת ברקמה שאיננה סרטנית, היא תהיה מנוטרלת.
זאת אומרת, היא לא תופעל.
נכון. אם היא מגיעה לרקמה הסרטנית, אז יופעל איזה סוויץ' והמולקולה תהפוך לפעילה, ותתחיל להרוג את התאים הסרטניים בשניים, שלושה מנגנונים שונים.
אנחנו פה מדברים על תרופה שיודעת לעשות שלושה דברים. א', להגיע לנקודה המתאימה, ב', לדרוך את עצמה ולראות במרכאות או להניע, וג', לעשות את הפעולה כלפי אותו מזיק, שלשם היא נשלחה.
אז זה בעצם, אתה מתאר נכון, ובעצם בשביל להצליח בכל הדברים שתיארת, זאת צריכה להיות מולקולה מאוד חכמה, שיודעת לעשות הרבה יותר משלושה דברים. היא צריכה לדעת איפה היא נמצאת. לדעת, למדוד את הסביבה שלה, להגיד זה סרטן, זה לא סרטן. אם היא לא נמצאת בתוך הרקמה הסרטנית, היא צריכה לדעת לשמור את עצמה, לא להתפרק ולא לתקוף את הסביבה. כשהיא מגיעה לרקמה הסרטנית, היא צריכה לדעת להפוך לפעילה, ומה שאנחנו מנסים לעשות, לתקוף את הסרטן לא כמו כימותרפיה רק במנגנון אחד, אלא בעצם להפעיל שניים או אפילו שלושה מנגנונים שונים רק נגד הסרטן.
אוקיי. ואז איך מתכנתים תרופה בצורה כזאת? זאת אומרת, אתה לא יכול לקחת בקבוקון, לשפוך את התכולה שלו לתוך המחשב ולהריץ עליו תוכנה או איזשהו יישומון ש...
עכשיו, מצוין, שאלה מצוינת. בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להנדס איזושהי קונסטרוקציה תלת-ממדית. בעצם אנחנו מתכננים מכונה. מכונה מיקרוסקופית, מכונה שהיא כל כך קטנה שאפילו במיקרוסקופ אי אפשר לראות אותה, אבל מכונה. שיודעת להניע כל מיני חלקים בתוכה, יודעת לבצע ריאקציות כימיות. אנחנו ממש צריכים להנדס מכונה.
אז אתה עובד על הדלק שלה, זאת אומרת על החומר עצמו, או שאתה מייצר איזשהו מנגנון פנימי שעובד?
תראה, מה שאנחנו מנצלים זה את העובדה שבמהלך האבולוציה נוצרו נאנו מכונות מולקולריות שנקראות חלבונים.
במילים אחרות, אתה מנצל, אתה מחפש אותן באיזשהו מקום חיצוני, אפילו בטבע, ואז מביא אותם פנימה.
בדיוק בטבע. התרופות שאנחנו מתכננים...
לא בחברת טבע.
שם כבר לא נשאר הרבה, כן?
אוקיי.
אנחנו מתכננים בעצם מולקולות שהן נוגדנים אנושיים.
אתה יודע מאיפה להוציא אותם?
המולקולות שאנחנו מתכננים הן נוגדנים אנושיים, שאנחנו בעצם מתכנתים את ההרכב שלהם כך שהם ידעו לעשות את כל הפעולות שאנחנו
לא רוצים אותם, שהם יעשו. אתה לא לוקח אותם מהגנים של טורקימדה, אתה מוציא אותם מאיזשהו מקום שהם...
מהגנום האנושי.
בדיוק, בסדר, אבל מהגנום האנושי של מה? של, 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 של מערכת ההתפתחות? של מה? של, של איזה נקודה?
של מערכת החיסון.
מערכת, אוקיי.
תראה, מערכת החיסון היא כלי מאוד מאוד שימושי בשבילנו, בגלל שמה זה מערכת החיסון? מערכת החיסון זאת מערכת שמייצרת כל הזמן תרופות, נכון?
אוקיי.
הנוגדן, מתי אנחנו מייצרים נוגדן? אנחנו מייצרים נוגדן כשהגוף צריך לתקוף משהו זר שמזיק.
עיניי, ברשותך, נעשה כאן עצירה קצרה על החשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
לקחת משם את, את החומר, ואז מה אתה עושה? אתה
אנחנו בעצם...
משנה לו את
אנחנו
ה...
אנחנו מחכים על מחשב.
כן.
פה נכנס רכיב הבינה המלאכותית, אנחנו מחכים על מחשב את הדרך שבה מערכת החיסון האנושית מייצרת נוגדן כנגד מטרה מלאכותית. שהיא רוצה לתקוף.
ואתה מגדיל את הנוגדן הזה? כלומר, אתה מרחיב אותו כדי שהוא יהיה בכמות יותר גדולה ויותר פעיל?
אנחנו מייצרים את הנוגדן הזה מחוץ לחולה. אנחנו בעצם מתכננים את הזרוע הפעילה של הנוגדן, את מה שיודע לזהות ולתקוף. את זה אנחנו מתכננים. אנחנו מכניסים שינויים קטנים בנוגדנים קיימים, כדי שהם יודעו לעשות את הדבר הזה.
אני לא אראה כיפת ברזל, ואם אני אסתכל על מיקרוסקופ, מה אני אראה שם?
אתה תראה נוגדן. אתה תראה משהו שנראה כמו נוגדן. עכשיו, אתה צריך לדעת, בגוף שלנו, בכל רגע נתון, יש מאות ואפילו אלפי מיליארדים של נוגדנים, מסוגים שונים. יש נוגדן שיודע לזהות את הקורונה, אם קיבלת חיסון, ויש נוגדן שיודע לזהות את הווירוס של השפעת, או חיידק של שפעת.
אתה אומר, גם יש נוגדן עם כך שיודע לזהות את הסרטן, או את המחלה שאתה מטפל בה.
בדרך כלל אין, ואת זה אנחנו מתכננים. אנחנו מתכננים נוגדן שמאוד דומה לנוגדנים של הקורונה ולנוגדנים של השפעת, רק שהוא יודע לתקוף או לסייע לתהליך אנטי-סרטני. לתקוף תהליך סרטני או לסייע לתהליך אנטי-סרטני.
עיניי, אתה יודע, כשהזמן עובר מהר, אז נהנים ואז שוכחים שהוא עובר. אנחנו על הקצה. מה נראה בסוף במוצר שנקבל מהרוקח או מהרופא?
תראה, המוצר שלנו בעצם מציע פתרון לאחת הבעיות הקשות בחשיבה על תרופות היום. כל מי שקצת מתעניין בתרופות יודע שאנחנו מדברים על רפואה מותאמת אישית בדור שלנו.
אוקיי.
למה אנחנו מדברים על רפואה מותאמת אישית? כי אנחנו יודעים שכל חולה הוא קצת שונה, ואפילו כל רקמה אצל כל חולה היא קצת שונה מרקמה אחרת, ובכל רגע נתון הרקמה משתנה. התובנה הזאת מובילה את האנשים שחושבים על תרופות, להגיד, אי אפשר לתת תרופה אחת לכולם ולצפות שהיא תעבוד על כולם. צריך להתאים לכל חולה את התרופה שלו. עקרונית זה נכון, זה לא מעשי. למה? כי פיתוח של תרופה עולה בערך מיליארד דולר ולוקח 15 שנה. אני לא יכול, כשמגיע אליי חולה, להגיד, אני עכשיו אשקיע בך מיליארד דולר, ובעוד 15 שנה תהיה תרופה שמתאימה לך בדיוק. הפתרון שלנו הוא פתרון שבעצם מאפשר לייצר תרופה אחת לכל החולים.
אוקיי.
אבל התרופה הזאת, הפעילות שלה מותאמת אישית.
הבנתי.
היא נותנת אצל כל חולה את הפעילות שהוא צריך, ברקמה שהוא צריך, בזמן
שהוא
צריך.
בוא אני אעזור לך, היא מותאמת אישית לכל מחלה.
לכל מחלה ואפילו לכל רקמה.
ינאי אופרן, תשמע, אנחנו עוד נשב פה ונדבר עוד הרבה, בסוף אני יוצא ממך את המנגנון שמפעיל אותה, אבל לצערי הזמן שלנו קצת עבר, אז תודה רבה לך.
תודה רבה, היה כיף. You want a girl with a small waist and a perfect smile, someone who's out every weekday in her dad's new car. You tell me I shouldn't stress out, say it's not that hard, but I just got a feeling this will leave an ugly scar. If you say she's not there to worry about, then why'd you close your eyes when you said it out?
For one star, who's it gonna be? 5, 6, 7, 8.
Stupid boy, making me so sad. Didn't think you could change this fast. She's got everything that I don't have. How could I ever compete with that? I know you're gonna change your mind. One day wake up and be born with mine. She's got everything that I don't have, and she's all I wanna be. All I wanna be so bad, so bad. She's got everything that I don't have, and she's all I wanna be. All I wanna be. She's all I wanna be so bad. Oh, stupid boy, making me so sad. Didn't think it would hurt this bad. She's got everything that I don't have.
תמר חזנוביץ' מחברת לייב פרסון, שלום לך.
אהלן, אהלן.
אהלן. אתה פסיכולוג של בינה מלאכותית?
אני מטפל, כן, מטפל בבינה מלאכותית בבוטים.
זה עובד?
זה עובד.
לא, השאלה אם אתה יכול להשכיב אותם על ספת הפסיכולוג גם אם...
יש כלים להשכיב אותם על ספת הפסיכולוג, אבל לפעמים הם ככה מתנגדים.
כן, צריך לקשור אותם.
טיפה.
מה זה בוט?
בוט זה בעצם חיה, מכונה שיודעת לעבוד על איזושהי נישה מסוימת שהגדירו לה לעבוד בה. והנישה הזאת בעצם יכולה להיות כל מיני דברים. זה יכול להיות נושא שיחה מסוים, זה יכול להיות פעולות מסוימות שצריך להתבצע מול מערכות ככה במה שנקרא back office.
והיא יודעת, המכונה הזאת יודעת לקלוט, זאת אומרת, הפלט שיושב, שיוצא לה לראש, אם אנחנו מסתכלים על זה נכון, זה אותו מה שאנחנו כותבים לה בצד שלנו כלקוח?
כן, כן. בעצם שיחה מתחילה על ידי לקוח, או על ידי אותו, אותה חברה שמחפשת להתחיל את השיחה, גם זה קורה. ובאותו רגע יכול להיכנס בוט לתמונה, שיקרא את את השיחה ויבין מה בעצם הצרכן מחפש, מה הוא רוצה.
כמה יודעת להגיב, כמה בוט יכול לדעת להגיב למין משפט של הכוח עצבני אומר, אני אכנס באים אמא שלך ומשהו כזה?
אז קודם כל, לרוב...
לא, הוא יודע לכתוב את זה גם.
אני חושב שבעברית עם אמא שלך עוד לא סידרנו לגמרי שזה יקלוט, אבל באנגלית אנחנו יודעים לזהות סנטימנט, אנחנו יודעים לזהות רגש בשיחה.
כלומר, ברגע שזה ה-F-word, אז כולם, אז הבוט מתקפל או משהו כזה?
חד משמעי. F-word זה היה הראשון ששמנו.
היו עוד כמה מילים כאלה, תגלה, נו.
יש, יש, חבל, בכל זאת פה.
אז בואו נתחיל מההתחלה. כדי להגיע ליצירה של כל בוט כזה, בוא נגיד, אתה יכול ליצור אותו למערך רפואי, למערך תעשייתי, למערך לקוחות של חנות, צריך איזשהו מחקר, לפחות כדי להבין מה. כלומר, שאלת המחקר נוגעת לאיזה הבנה של צורך?
כן, בטח. בעצם אחד הדברים המשמעותיים של Live Person בעצם נתמכת בו, זה הדאטה, זה כמות המידע שיש לנו כדי להבין מה קורה בתוך תעשייה מסוימת, באיזשהו ורטיקל.
אוקיי.
אז לוקחים ורטיקל של בנקים, או ורטיקל של חברות טלקומוניקציה, או כל מיני ורטיקלים אחרים, ובעצם יכולים לנתח את השיחות שרואים באותו ורטיקל, לא עבור חברה אחת, עבור 10-20 חברות שנמצאות לנו בקליינט בייס עבור הוורטיקל הזה, ומתוך זה יודעים בעצם לייצר, היום אם תבוא חברה חדשה ותחליט שהיא רוצה לעבוד בתחום הבנקאות, יש לנו מה שנקרא סטארטר פאק, איזושהי יכולת ראשונית שהם ייצאו ממנה ויהיו שם את כל המושגים הרלוונטיים לבנקאות.
כמה דגמים כאלה יש בצד הרחב של הדלטה הזאת? מההתחלה נניח אם על הבייס יש את המילה שלום, אני לצורך העניין אורית, במה אני יכולה לעזור? אז היא הראשונה, אבל כמה יש בדלטה? יש לך לבנקים, לחברות תעופה אני מניח, לשירותי לקוחות בחנויות, כמה כאלה יש?
גם לריטייל, אני חושב שיש משהו כמו 6 או 7 ורטיקלים ראשוניים שאנחנו מציעים בהם את בעצם את אותו סטארט-אפק, אבל זה שוב, זה לא, זה רק איזשהו משהו כזה להתחיל איתו.
כן, ברור לי, אבל אוקיי. כשאתה מנסה לפתח תובנה לגבי, בוא נלך על אחד, לגבי אחד מהם, בוא נניח ניקח שירות לקוחות בחברה רפואית, בסדר? איך אתה בונה שדה מחקר? אתה שואל לקוחות, אתה שואל את האנשים שאמורים אחר כך לייצר את התשובות לשיחות, מאיפה אתה מתחיל?
אז זה הרבה פעמים מתחיל באמת ביכולת לאבד את המידע באופן ראשוני. זאת אומרת, אתה צריך איזשהו מידע ראשוני כדי להתחיל.
כלומר, בכלל אתה לא הולך אליי בתור אחד שמשתמש בשירות מול המרפאה, אלא ישר
ישר לדאטה של העולם האמיתי, אוקיי?
לעובדים.
זה אפילו לא בכך לעובדים, אנחנו מדברים על עולם המסג'ינג, זה התכתבות.
לא, רגע, כשאתה מנסה לייצר את תבניות השיח האלה, בסדר? אתה לוקח אותן מהתשובות, או שאתה קודם כל הולך לשאלות של הלקוחות?
הולכים קודם כל לשאלות של הלקוחות.
זאת אומרת, אתה תשאל, נניח, קבוצת מיקוד, מה אתם שואלים במרפאה, או משהו כזה?
אם זה איזשהו ורטיקל שהוא חדש לנו לחלוטין, אז...
לא, אנחנו מדברים על, אנחנו מדברים על השירות הזה.
אז דרך קריאה של תכתובות, אנחנו יכולים להתחיל להבין מהם אותם כוונות של לקוחות שמגיעים לאותו ארגון רפואי.
סוג של סקירה של הרבה מאוד שאלות כאלה.
נכון.
ואחר כך את הצד השני, איך אתה מאבד אותו?
אז בעצם יש פה כמה שלבים של
עיבוד. או מה אתה בודק שם, כן.
כן, יש פה כמה שלבים של עיבוד. הרמה הכי בסיסית היא מה שנקרא NLP, זה Natural Language Processing. אוקיי. זה בעצם היכולת לפרק את המשפט לחלקים שלו. מה זה noun, מה זה verb, פועל וכן הלאה. ואז ברגע שיודעים את מבנה המשפט, אפשר להרכיב על זה כבר את המודלים שבאים מעל זה, שנקרא Natural Language Understanding. זה לא מספיק להבין שזה פועל, עכשיו אתה צריך להבין איך הדברים מתחברים גם. אז שם נכנסים בעצם מודלים של AI, שיודעים ללכת ולהסתכל על איזשהו דאטה סט ראשוני כזה של טסטינג, ודאטה טסט של טריינינג.
כלומר, סוג של מילון בוא נגיד, כן, רב מילים כזה?
כן, איזשהו בסיס מסוים בעצם לאימון של אותו מודל AI. ברגע שיש איזשהו מודל שאימנת אותו והוא סוג של כזה black box, אתה לא יודע בדיוק מה הולך בפנים, אתה רק יודע שאם אתה נותן לו משפט, הוא אומר לך למה הצרכן התכוון.
אוקיי.
והולכים ובעצם עושים איטרציות על הדבר הזה, ומוסיפים משפטים רלוונטיים, ובונים את זה לכיוון זה, שבעצם רואים שמקבלים תוצאות טובות כשהם משתמשים בדאטה שהמודל הזה עוד לא ראה בכלל. זאת אומרת, לא חשפנו אותו לדאטה הזה, ולפי זה מודדים אותו.
תמיד בנקודות האלה מסתכלים, אתה יכול להסתכל על האמצע, על האנשים המאוצעים, שהם ישאלו ימין קצת, ימין קצת שמאלה, אבל יש תמיד את הקיצוניים. עד לאיזה רמה אפשר להגיע איתו עם בוט כזה? כי אתה יודע, הוא יכול להבין הרבה, אבל גם שם יש לו איזושהי מגבלה, אני מניח, סליחה, שיש לו איזושהי מגבלה.
אין גבול לכמות הנושאים שאדם יכול לעלות.
לא דיברתי על נושאים. תראה, נניח שאני עולה חדש ואני מנסה את כוחי בעברית, אבל אני עושה שטויות, אני מדבר איזה... הוא יכול להבין את זה, או שהוא אומר, עזוב, תעבור לאנגלית, תעבור לרוסית, תעבור לספרדית?
כן, הוא יוכל להבין את זה. הוא כן ירצה לראות דוגמאות דומות בעבר. אני מניח שאתה לא עולה הראשון שהגיע אלינו.
היו עוד שניים, שלושה.
היו זה שניים, שלושה, אז כן. אז זה בעצם, אלה משפטים שנאמרו, יכול להיות בהם טעויות. גם אמריקאים לצורך העניין עושים טעויות טייפוס, מה שנקרא. ובעצם לומדים גם את הטעויות האלה ומתמודדים גם איתן.
ומה התפקיד שלכם זה לייצר לו מילון על סמך פלט שהוא מקבל, איזה, כלומר, סליחה, על סמך קלט שהוא מקבל, איזה פלט הוא מוציא?
אפשר להגיד שבעצם אנחנו מספקים את הכלים כדי לאפשר לאותם לקוחות לבנות את זה בעצמם, וגם נותנים להם איזושהי חבילה ראשונית, לפי הוורטיקל שבו הם נמצאים, על מנת שהם יוכלו לצאת לדרך, אוקיי?
אני רוצה שניכנס ממש לתוך ההבנייה של הדבר הזה. זה מבוסס רק בינה מלאכותית, או מבוסס גם נניח שימוש בחומרים שמספקים שירות טוב לבינה הזאת?
אז זה לא מבוסס רק על משפטים, זה יכול גם להיות מבוסס על חומרים קיימים, למשל, של אותה חברה. אם יש לה אתר אינטרנט, שבאתר אינטרנט יש מילון ענק של שאלות ותשובות.
אני הולך לסבך אותך רגע.
בבקשה.
נניח שהרב מילים הזה, או המילון הזה, יושב על, איך זה נקרא, על מוח חכם, או על מוח, שהוא עשוי כולו מתרכובת של נחושת וסיליקון ודברים מהסוג הזה. יש גם חומרים אחרים שהם יותר טובים לשימוש בנקודה הזאת של הבינה המלאכותית שאותם אפשר לנצל לזה? או שאתם פשוט לוקחים את הבינה ואומרים, אנחנו נלך מכאן, לא משנה מה יש בפנים.
אנחנו לוקחים את החומרים שניתנים, שניתן לאבד אותם ברמה הטקסטואלית בסוף.
אני מדבר על חומר.
חומר, הוא אותו חומר כמו המחשב שלך לצורך העניין, אז אין פה משהו.
אוקיי, ומה גודל היצור הזה שנקרא בינה מלאכותית? על מה הוא יכול לשבת? מחשב ביתי, מחשב... רשתי, מה, על מה? או שזה ענן?
זה, הכל יושב בענן. זה יושב על מחשבים שהם חזקים, אבל זה לא כבר מזמן, לא איזשהו משהו שהוא חריג, זה לא מצריך סופר קומפיוטר ולא שום דבר, זה כבר מאוד סטנדרטי. החוכמה היא באמת, זה באיזה סוג של דאטה אתה מביא לאותה מכונה, כדי שהיא תלמד, וזה באמת הייחוד במקרה שלנו.
התחלת לדבר על התקופה שבה זה התפתח, זאת אומרת, אנחנו מדברים על 2020, משהו כזה. אני יכול להבין למה שם היינו כולנו תחת השפעה של מגפה, שהיינו צריכים מענים מאוד 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 מהירים. יש משהו בשפת האנשים שהוביל לפיתוח יותר מהיר של הבוטים האלה?
חד משמעי, יש בעצם ב-2020 קרה איזה מקרה אחד ספציפי שאפשר להצביע עליו שקצת שינה את מה שאנחנו מרגישים היום.
כן.
בעצם ברגע שהתפרץ הקורונה, אז ממצב שבו כבר הרגשנו שהשוק שלנו הופך להיות שוק שבו החברות כבר, אנחנו לא צריכים ללכת אליהם למכור את הטובים שלנו, הן כבר מגיעות אלינו כדי לבקש את זה.
כן.
זה התפוצץ. זאת אומרת, באותו רגע ממש, כל מרכזי שירותי הלקוחות היו צריכים ללכת הביתה.
אם אתה חשבת שתברח מפה בלי להגיד לי מה הייתה הסיכה שגרמה לפיצוץ הזה, אתה טועה. אז מה זה?
הקורונה.
הקורונה זה תהליך שניפח את הבלון.
נכון.
אבל זה צורך של אנשים, זה שפה של אנשים, זה גיל של אנשים שעלה או ירד בצרכים.
אז באמת, יש פה כמה אלמנטים. אחד זה עניין דורי. יש פה דור חדש שלא רוצה, הוא רגיל להתכתב, הוא לא רוצה להתחיל לדבר בטלפון, זה אחד. שתיים, מבחינת היעילות האופרטיבית של מין חברה שעובדת במודל של התכתבות, אז אנחנו רואים באופן מובהק שסוכן אחד יכול לנהל הרבה יותר שיחות במקביל בצורה סינכרונית. זה מתרגם את עצמו נטו לכסף.
אוקיי.
החברות חוסכות כסף על ידי זה שהן מעבירות את המרכז שירות לקוחות שלהם מהטלפון להתכתבות. סוכנים עושים יותר, פי ארבע יותר, כן? לפחות. והאלמנט האחרון הוא כמה קשה זה להיות באמת במין ארגון שבו אתה כל יום מדבר בטלפון, אנשים צועקים עליך, כמה אפשר. ובאמת במצב הזה המון סוכנים, כל הזמן יש מה שנקרא attrition, יש עזיבה כל הזמן של סוכנים, ופתאום הדבר הזה נרגע. הסוכנים, ברגע שהם יכולים לשבת רגע, לחשוב מה התשובה שהם יכולים לספק, הם הרבה יותר רגועים, ויכולים להתמודד עם העבודה שלהם בצורה יותר טובה.
לא נעים לי להגיד לך, אבל הכתבת לענייני רווחה מתקשרת ושואלת אם, לא, אם אתה לא מרגיש כמי שתרם בעצם להקטנת הצורך בכוח אדם, במילים אחרות, לפיתורים של הרבה מאוד עובדים.
חד משמעי לא.
כי?
Okay? כי בסוף, גם הזכרתי את זה מקודם, בוטים לא לומדים לבד. ובעצם מה שנוצר פה זה משהו שהוא מאוד מעניין.
אז רגע, סוכן אחד יושב על 10 בוטים, או על יותר, או בכלל לא?
סוכן אחד, לפי הכיוון שאנחנו הולכים אליו, בעצם יכול לבוא ואחד, לעזור לבוט להשתפר, זאת אומרת, במקומות שבהם הבוט טעה, הוא יגיד לו במה הוא טעה. בסוף, מי מכיר יותר טוב את הלקוחות מאשר אותם סוכנים, אוקיי? זה איזשהו סוג של מסלול קריירה מסוג חדש עבורם. והאלמנט השני שבזה, זה בעצם מה שאנחנו קוראים לו בוט סופרוויז'ן. זה מצב שבו יש בוטים שמנהלים שיחות, וברגע שהבוט מתבלבל, יש התראה לאג'נט, לסוכן, שיכול להיכנס ולעזור לו.
אז רגע, זה יכול להיות שזה 10 סוכנים על בוט אחד, או 10 בוטים על סוכן אחד?
זה יכול להיות שני הדברים שאמרת.
אוקיי. Okay. איפה נמצא את הבוט הכי, בוא נגיד, הכי מתקדם שלכם, הכי מתקדם שקיים? כי, אוקיי, אני יכול לבקש לקנות אוזניות, או איזשהו מכשיר מתוחכם, זה בסדר, הוא ידע לפענח. אבל מה קורה כשאני מתקשר לשירות של פסיכולוג, למשל?
שאלה טובה. אני חושב שיש מקום בסוף להפעיל איזשהו שיקול דעת באיפה שמים בוטים. לא הייתי בהכרח רץ לשים אותו בשירות פסיכולוגי. אבל למשל, אנחנו רואים עכשיו בוטים במשרד הבריאות.
כן. אבל הם ממליצים על טיפולים רפואיים. הם פחות, אתה יודע...
אני חושב שהם יותר כרגע עונים על שאלות בנושא קורונה של איך להיכנס לבידוד ומתי, אבל בסוף, זה גם שימוש, זה שימוש מצוין.
לא, להפך, אני בעד. אני רק שואל אם יש מצב שבוט כזה לא יחליף, אלא יקבע, בוא נגיד, יבין את חומרת המצב של אדם ויוכל להפנות אותו במהירות ה... מאופשרת, אני לא מדבר על המהירות המרבית, במהירות שאפשר לטיפול המתאים.
כן, אז זה אפילו לא מצריך בוט, זה פשוט מאוד מצריך את היכולת לאבד את השיחה ברקע ולהבין אותה. זה לאו דווקא חייב להיות בוט, בוט זה משהו שהוא שיחתי, אוקיי?
שיחוח קראנו.
שיחוח, כן. מסייע שיחוח, או כן.
אוקיי.
זה בסוף מצריך איזושהי שיחה, אוקיי? אם אין שיחה ואם יש צורך רק להבין מה אותו אדם אמר, ולפי זה להפעיל שיקול דעת. Okay. אפשר גם לעשות את זה, זה עובד ברקע. אז מזהים שיש איזשהו קרייסס באיזשהו הודעה מסוימת שאדם אמר, ומקדמים אותו יותר מהר בתור למשל.
תן לי את העתיד בקצה של הדבר הזה. לא בקצה, אתה יודע מה העתיד שאתה רואה בחזון שלך.
אז...
בחזנוביץ' שלך.
בחזנוביץ'. אז העתיד פה באמת הוא המקום הזה שבו הבוטים הולכים ותופסים יותר ויותר נפח מהמקום שבו כל הקונטקט סנטר מתנהל. יש אנשים שעובדים ברקע על מנת לעזור להם להגיע לשם, אם זה 50% כיסוי.
איתמר, הכתבת לענייני רווחה מנדנדת לי. נו, מה תגיד לה?
אין פה ספק שהטרנד הוא לכיוון הזה שבו יש פחות סוכנים שמטפלים, בסדר?
אוקיי.
אבל הם לא נעלמים, אוקיי? והם לא נעלמים כל כך מהר. תמיד, תמיד, תמיד יהיו את אותן שיחות שהן שיחות קשות, שצריך יד אנושית בהן. וזה גם החוכמה, לדעת מתי להעביר את השיחה, לדעת לזהות מתי יש איזשהו משהו שלא כל כך ככה יושב טוב בין צרכן לבין בוט. ולפי זה להתפעול.
וזה הבוט שלכם יודע לעשות.
נכון.
איתמר חזנוביץ', תשמע, אנחנו נשב פה עוד, אנחנו והכתבת לענייני רווחה, ולא נסיים את השיחה, אבל לצערי הזמן שלנו נגמר, גם הבוט אמר לעצור. תודה רבה לך.
בכיף, תודה.
אלו אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צה"ל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar כרוכית glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים, חוקרות, חוקרים, ולבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. ואנחנו עוברים לכותרות הפרק הבא. איך הופך רטט במכונה לנזק בטווח הארוך?
זו התמחות. לקח לנו מספר שנים להגיע לרמה של ההתמחות הזו, והרבה דם, יזע ודמעות בדרך, מה שנקרא.
נשמע על תכנון שתלים לחיבור עצמות.
אתה יכול לתכנן את השתל הזה, גם מבחינת הגיאומטריה שלו, שיתאים בדיוק לעצם הנוכחית או לפיסות העצם.
והמשך השיחה על פיתוח יכולות בדיקה המונית מהירה ומדויקת של מטושים לזיהוי קורונה.
אנחנו מבצעים, יש מעבדות בארץ שעושות עשרות, כולל המעבדה שלנו ב-AID Genomics, אנחנו מבצעים עשרות אלפי בדיקות לעשרות אלפי נבדקים ביום. אנחנו יצרנו למעשה יכולת על ידי אוטומטיזציה ועל ידי שינוי שיטות ותהליכי עבודה.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.